שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. מלחמת שלושת הימים מאחורינו. את עמוס הראל נשאל האם ישראל ריסקה את הג'יהאד האסלאמי ומה הסיכוי לשיחות שלו עם החמאס. נברר גם עד כמה יאיר לפיד הרוויח מהמלחמונת הזאת. בהמשך, האימות הגדול בשמאל, זהבה גלאון ויאיר גולן יהיו פה, אמנם לא יחד באותו אולפן, אבל בכל זאת נדבר על אידיאולוגיה, העתיד והעבר של מרץ, וגם על עמית סגל. מיכאל ארזר טוב יצטרף אליי לשיחות עם הטוענים לרשות מרץ. שלום עמוס הראל.
שלום ליאור.
אז מה זה היה?
מבצע קצר, עוד סבב, שישראל מנהלת אותו בהצלחה גבוהה מהמקובל. בסך הכל בלי עבדות ישראליות וכמה מטרות מבצעיות די חשובות הושגו. אבל גם לא צריך להגזים. הבעיה של עזה לא נפתרה בשום צורה, לטוב או לרע. יהיו כנראה סבבים נוספים בהמשך, ואני חושב שקצת כדאי להרגיע עם חלוקת הצלשים.
ידענו למה אנחנו נכנסים כבר מההתחלה, או שזה היה הפתעה של זבנג וגמרנו וזהו?
לא לגמרי, זאת אומרת, היה פה איזה רצף של אי-הבנות. זה מתחיל בכלל, אם אתה זוכר, באותו מעצר של השייח' בסאם סעדי, ראש הג'יהאד האסלאמי בג'נין, איש בן 62, שבא ויוצא מבתי הכלא בישראל כבר 20 שנה. הלכו לעצור אותו שוב מאיזשהן נסיבות מקומיות, אבל לא העריכו שהתגובה של הג'יהאד האסלאמי בעזה תהיה כל כך קשה, ושבעצם הוא יכניס את תושבי עוטף עזה לסוג של סגר במשך 3-4 ימים, כי פיקוד הדרום לא רצה לקחת סיכון, ואמר לאנשים להישאר בבתיהם ולא לנסוע בכבישים ליד הגדר.
היה גם חוסר תיאום, לא התקנו אחד את השני שעוצרים
היה
אותו.
היה איזה עדכון כללי, אבל לא הייתה הבנה כללית של המערכת שהסיפור הזה רגיש, במיוחד אחרי שיצאה תמונה או סרטון שבו רואים את הלוחמים של מג"ב גוררים אותו על האדמה, יש שם איזה כלב בתמונה, התחילו שמועות בשטחים שהאיש בכלל מת, היה צריך להכחיש את זה ולהראות שהוא בחיים ובריאותו טובה, אבל זה הספיק כדי לספק עילה לג'יהאד, בלאו הכי היו שם כנראה תוכניות כבר תקופה, לאיים על ישראל ונסות להוציא לפועל תוכנית, וזה כבר הכניס אותנו למצב חדש לגמרי. הממשלה בנסיבות לא פשוטות, שר ביטחון וראש ממשלה עם יחסים קצת בעייתיים, התמודדות על בחירות בקרוב, בנימין נתניהו שם נושף בעורפם כל הזמן, צריך להוכיח שאנחנו יודעים לעשות משהו, והפתרון, כמו הרבה פעמים, היה לברוח קדימה.
אחרי ימים ארוכים של מתיחות בדרום, איומים מצד הג'יהאד האסלאמי ועוצר על תושבי עוטף עזה, צה"ל פתח אחר הצהריים את מבצע עלות השחר.
מכת פתע מול הג'יהאד, סדרה של פעולות אוויריות מפתיעות ומוצלחות יחסית, וזה היה הרעיון. צריך להגיד לזכותם של לפיד וגנץ שהם הבינו שאין מה להסתחרר פה, שאין מה למשוך את זה, שלא צריך לחפש עוד תמונת ניצחון. הם לא ניסו ללחוץ על הצבא להביא תמונה כזאת, אלא חתרו מהר מאוד כבר בשבת לנסות ולהגיע להסכם.
בוא נדבר על התפקיד של החמאס. ישראל מדברת על זה שמההתחלה היה ברור שחמאס לא יגרר לעימות הזה, ואת זה היה ברור או שזה חוכמה בדיעבד?
זה היה ברור עד גבול מסוים. זה היה ברור כל עוד ישראל לא הורגת יותר מדי אזרחים, כל עוד הסיפור הזה לא נמשך יותר מדי זמן, וחמאס מתחיל להיות מאותגר בזירה הפנימית, ואז מציגים אותו כאיזה משטאפ ישראלי, וכמי שוויתר על הרעיון של המוקאומה, של ההתנגדות לישראל. אם אתה תוחם את זה לשלושה ימים, אז חמאס יכול להבליג, ויכול להיות בעצם מנקודת מבט צינית שבכלל עשית לא טובה.
זה אויב משותף.
סוג של אויב משותף, החלשת מאוד את הזרועות הצבאיות של הג'יהאד האסלאמי בצפון הרצועה ובדרומה, הוצאת מהמשחק כי התנקשת בחיי כמה פעילים בכירים ומנוסים. ההנהגה שלו בכלל יושבת בסוריה ונעה בין לבנון ובין איראן. ולחמאס, אני חושב שאולי הוא קל לו בנסיבות מסוימות. יש שאלה אחרת, והיא, האם באמת ישראל צריכה לתת כזה פטור לחמאס? כי כבר שנה ומשהו, אנחנו בתוך מדיניות חדשה. ממשלת בנט לפיד, בנט היה הרוח החיה מאחורי המהלך הזה, אמרה, אנחנו מוכנים לקחת סיכון, אנחנו ניתן לרצועה את כל ההקלות האזרחיות, או את רוב ההקלות האזרחיות והכלכליות שמשוועת להם, נשקם פרויקטים שקשורים בתשתית, וגם באמת נכניס לראשונה זה שנים פועלים לישראל, יש כבר 14,000, מדובר על 20,000 ואפילו 30,000. כל זה באמת מביא במונחים המאוד מאוד צנועים של הרצועה, רווחה כלכלית יחסית לתושבים, וגם חמאס מרוצה.
טוב, אז דווקא אולי זה הוכיח את עצמו.
החשיבה הישראלית אומרת, אוקיי, אנחנו ניתן את זה לחמאס, הם לא יתחילו לאהוב אותנו, אף אחד לא יהיה שם ציוני בעזה בעשורים הקרובים, אבל זה יבטיח שקט ויציבות. עכשיו, השאלה אם אתה מסתכל על החצי המלא או החצי הריק של הכוס, אתה יכול לומר, הנה, חמאס עמד במילתו, לא התערב, לא ירה אפילו כדור אחד, והנה, רוצנו אותו מחוץ למשחק, והשיטה עבדה. ואתה יכול גם להגיד, רגע, אנחנו שחררנו פה הקלות משמעותיות, שיפרנו במידה רבה את המצב ברצועה, לקחנו סיכון עלינו, כי שב"כ שנים חשש מהאפשרות שיכנסו פלסטינים ואולי יבצעו פיגועים, ובעצם ברגע המבחן, כשאתה אומר לחמאס, והרי הועברו מסרים כאלה, תשמעו, אנחנו מבינים שהג'יהאד אומר לפעול, חמאס אומר, אנחנו לא יכולים לענות כרגע, אנחנו מטפלים בפניות קודמות, תנסו לפתור את זה לבד. ופה זו שאלה גדולה, כרגע יש את קונצנזוס במערכת הביטחון ובדרג המדיני, ללכת על זה בכל הכוח, אפילו היו תדרוכים של גורמים מדינים בכירים שאמרו, זאת נוצרה בעצם הזדמנות, אנחנו יכולים ללכת עוד קדימה, עוד הקלות אזרחיות, לא שיחות שלום, אבל פתאום העלו את עניין השבועים והנעדרים, שכבר תקופה ארוכה לא זז לשום מקום, יש איזו אופטימיות קוסמית שמרחפת מעל הכל, זה מתחבר לתחושות של הצלחה וניצחון מול הג'יהאד, ושוב אני אומר פרופורציות, הארגון הזה של הג'יהאד האסלאמי, אני לא מזלזל ביכולת הנזק שלו, זה לא חמאס, זה לא חיזבאללה במונחים, אם ניקח את זה בצורה גסה קצת למונחים של ספורט, זה כמו להשוות בנבחרת לאולימפיאדה לנבחרת למכביה, זה לא אותו דבר, ולא צריך לגזור מההצלחות המבצעיות המרשימות של צה"ל ושב"כ לאורך 3.5 ימים לעימות הבא בלבנון, או אפילו בעזה. ראינו את חמאס ב-2014, צוק איתן, התיש אותנו במשך 51 יום ובלי הכרעה, וגם בשנה שעברה, שומר החומות, צהל אומנם מנסה לצבוע את זה באיזה צבעים של הישג מרשים, אבל אנחנו מבינים שזה לא בדיוק מה שהיה שם.
טוב, גם פה הקבוצה הזאת למכביה שיגרה יותר מ-1,000 טילים.
כן, זה לא מעט, הם באמת לא הצליחו.
בגלל כיפת ברזל או שהם שלא טובים?
הנס הזה שנקרא כיפת ברזל, אחוזי העירות הגיעו ל-96% מתוך הרקטות שנורו לשטחים בנויים. זה מדהים, במקור היה 85%, כיוו להגיע ל-90.
כי זה כל מערכה זה משתפר?
זה משתפר. הצד השני הוא שהיריב, הוא כנראה לא כל כך מזהיר, הוא גם שקוף יחסית. ראית שהביטחון המידע שלו והמדינות שלו בשמירה על עצמו היא לא כך טובה, אם אנשים יושבים בדירות מסתור שחשופות, תוך כדי לחימה, לא יושבים בבונקרים תת-קרקעיים, נהרגו בזה אחר זה, אתה מבין שלא מדובר במקצועני הטרור הטובים בעולם. קנה ליכולות של הרקטות שלהם, קנה לדיוק, והתוצאה היא באמת די עלובה, גם במישור האסטרטגי, הם קיוו להשיג שני דברים. אמרנו, לסחוף את חמאס פנימה, הם לא הצליחו באופן מוחלט, והם חשבו שהם הצליחו להדליק חזיתות אחרות, אפילו השם של המבצע היה דווקא לא שם דתי, אלא משהו, אם אני זוכר נכון, משהו כמו בין החזיתות, או שילוב הזירות, ככה הם קראו לזה, השם המבצעי, מבחינת הג'יהאד האסלאמי. זה לא קרה. לא ראית את הגדה המערבית מתעוררת, למעט אירוע הבוקר שתכף נדבר עליו, לא ראית משהו מיוחד קורה בירושלים, לא היה אירועים על הר הבית. אפילו חיזבאללה, נסראללה, נתן נאום שבו הוא פרגן לאחיו האמיצים בעזה, הוא לא נקף אצבע לטובתם, לא אפשר לארגונים פלסטינים לשגר בגבול הצפון. בעצם התוכנית הגדולה של הג'יהאד, אם הייתה כזאת, די קרסה, והם גם מגיעים לשלב הסופי של המערכה, בלי הפיקוד הבכיר הצבאי שלהם בעזה.
מבחינת הפגיעה באזרחים תושבי עזה, ישראל מאוד הקפידה להגיד, אנחנו לא פוגעים באזרחים, ואפילו כל פעם שהיה טענות, ילדים נהרגו פה, ילדים נהרגו שם, הוציאו תמונות שזה תקלות של הג'יהאד, למעט תקרית אחת מרכזית.
אז תראה, בוודאי שאנחנו פוגעים, ונהרגו, אם אני זוכר נכון, 11 אזרחים, בהם נשים וילדים, כתוצאה מפעילות ישראלית. זו לא פעילות מכוונת, וצריך לומר שהייתה השתדלות מיוחדת הפעם. להימנה ככל האפשר.
בניגוד לפעמים קודמות?
יותר מפעמים קודמות, אני לא אומר בניגוד.
למה? כדי לא לגרור את חמאס?
אבל גם אפילו משיקול קצת כמעט מוסרי הייתי אומר, אתה שמעת את זה בתדרוכים של דובר צה"ל, כל הזמן את ההדגשה הזאת, אנחנו מצטערים על הרג חפים מפשע, אנחנו עושים ככל יכולתנו.
זה ממשלת שינוי או סיבה אחרת?
זה קצת בא מלמטה וקצת בא מלמעלה. שמעת גם את הדברים של לפיד, לדעתי מסיבת עיתונאים מרשימה. קודם כל, חלוקת הקרדיטים. לא היה אשתי ולא בני ולא שום דבר אחר. גם לא היו סימני שאלה על עצם השיקול שלו לפעול, הוא לא פעל פה כדי לעצור איזה הליך משפטי נגדו.
טוב, כי אין כזה. לגנץ, אבל כן, כנראה יביח בסקרים.
פרגן אפילו לנתניהו, והוא אמר שהמשפטים שאני לא שמעתי הרבה שנים, הוא הביע צער על מות ילדים בעזה. אני לא זוכר מנהיג ישראלי מדבר כך בשנים האחרונות.
במהלך כל המבצע נעשה מאמץ מיוחד למנוע פגיעה בבלתי מעורבים. מדינת ישראל לא תתנצל על כך שהיא מגינה על תושביה תוך שימוש בכוח, אבל מותם של חפים מפשע, בעיקר ילדים, הוא שובר לב.
אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו עדיין בטעות הורגים לפעמים. הג'יהאד הרג יותר, אני חושב ש-15 אזרחים נהרגו כתוצאה מפעולות של הג'יהאד. הפלסטינים אפילו כמעט לא התאמצו כמעט להכחיש את זה. זאת אומרת, בהתחלה היו איזה הכחשות רפות, אבל הסרטונים יצאו אחד אחרי השני. יש איזה סרטון שמסתובב של שדר טלוויזיה עזתי, שהוא בעצם מתמקד ברקטה שנופלת בטעות בעזה, וברור שזה רקטה שלהם, ומישהו אומר לו, תזיז את המצלמה, וזה הכל קורה בחי. אז זה באמת, זו חבורה, כנראה לא מדובר ברשימת המבריקים של הטרור העולמי, והתוצאות שלהם היו די בינוניות. ועדיין הם יכולים להכאיב לנו מתישהו בהגנה, אתה עושה איזושהי טעות, קו המגע לעולם ייפרץ, משהו יכול לקרות, ובכלל צריך קצת להרגיע עם התפיחות האלה על השכם. זה לא נגמר אף פעם, זה לא עד שזה נגמר.
זה לא מלחמת ששת הימים שתיים.
לא, יש פה עוד סבבים ועוד סבבים ועוד סבבים. תראה, בשבוע שעבר נסעתי כשדיברו על האפשרות שהתלקח בדרום, הייתי באיזה שיחה עם איזה קצין בכיר איפשהו פיקוד הדרום, ונסעתי דרך כל מיני כבישים, ופתאום ראיתי כל מיני צמתים שהיו בהם פיגועים שהיו קשורים בעזה בשנות ה-80 המאוחרות. או דברים שסיקרתי בתור כתב צעיר. חשבתי לעצמי, מה בעצם השתנה? זאת אומרת, מי ניצח את מי? זה עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב, ויהיו עוד כאלה הרבה. יצאנו מעזה, ואני אישית חושב שזו הייתה החלטה טובה ונכונה של אריאל שרון. היא הייתה מאוד שנויה במחלוקת, ולוותה בהרבה צער וכאב, ואנחנו לא פתרנו את הסיפור הזה עד היום. אבל המחשבה שעכשיו היו יושבות כמה חטיבות של צהל בפנים, כדי להגן על 10,000 אזרחים ישראלים, חשופים הרבה יותר מקרוב לטרור, אותי די מחרידה. אני לא חושב שפתרנו הרבה, אבל אני חושב שבזה קצת התקדמנו. מצד שני, המחשבה שיש פה איזה ניצחון צבאי מסחרר, שפותר את העסק, אנחנו תמיד צוחקים על מבצע אחת ולתמיד שתיים, אז יהיה גם אחת ולתמיד שלוש, ארבע וחמש.
הזכרת את הגדה, אז מה קורה שם?
יש תקרית הבוקר, היא קשורה במבוקש שטיפה התפרסם באחרונה, שמו אברהים אל נבולסי, היו כמה ניסיונות לפגוע בו בעבר, הוא היה מעורב בכמה פעמים בתקריות בחילופי יש עם צהל, כנראה בפציעה של מחת לפני כמה חודשים בקבר יוסף, הוא חמק ברגע האחרון בתקרית דומה לפני חודש, הפעם הימ"מ הגיע כדי לעצור אותו בקסבה, האיש הוא איזה סוג של מיתוס מקומי כבר.
שחרר אפילו סרטון לפני מותו.
הוא שלח הודעות וואטסאפ לאימא שלו, אני אוהב אותך, ולחבריו אל תניחו את הנשק, כלומר תמשיכו להילחם בישראלים, ואני מתכנן למות כשהיד.
בחבק כתיר, אני אסתשד ידיע שבאב, אני בחב אמי, וחפזו על בוטם מן בעדי.
הצליח, לא?
ככל שאנחנו מבינים, הוא נהרג בחילופי אש עם הימ"מ, יש עוד פלסטיני שהתבצר איתו, שעוד לא לגמרי ברור, בעודנו מדברים מה מצבו, יש עשרות פצועים, חלקם מאש ישראלית, ייתכן שחלקם מאש פלסטינית, הסיפור הזה הולך להיגמר, אבל יש פה משהו מעניין ומדאיג שקורה, לא רק עוד גיבור מקומי, ואתה תראה את האנשים שישבו עכשיו לנקום את מותו, אלא הרבה הרבה יותר אנרכיה, בעיקר בצפון הגדה, בעיקר במחנות הפליטים ובקסבות, אנשים צעירים, חלקם מהג'יהאד האיסלאמי, חלקם מהפתח, מגדודי חללי אל-אקצה, זה שם שלא שמענו 15 שנה ועכשיו קם לתחייה. האנשים האלה עובדים עם שותף, למרות הבדלים כאילו אידיאולוגיים, הם באים מאותו רקע, מאותם מחנות, מאותם שכונות, הם מצפצפים לחלוטין על אבו מאזן ועל המנגנוני הביטחון שלו.
זה חלק מהדיבור על זה שלקראת מותו המתקרב או חוסר כוחו.
או פרישתו, האיש בן 86.5, בריאותו כרגע סבירה, אבל זה מתישהו כל הטוב הזה ייגמר. והמחשבה היא שהשטחים לא לגמרי יציבים, הגדה, בעיקר צפון הגדה, נראה יותר ויותר חיכוך, וכל אירוע כזה גם מוליד גיבורים מקומיים שאחר כך יהיה מי שילך בעקבותיהם. חווינו גל טרור לא סימפטי בין מרץ למאי, הממשלה התמודדה איתו באופן סביר, כך גם לקוחות הביטחון לקח בפירוש זמן להתעשת, אבל בהמשך זה היה טוב יותר.
לקח זמן להבין בכלל מה זה.
נכון, ואני עדיין חושב שאנחנו מתקרבים לנובמבר, לבחירות, עוד יש לנו פה כמה הערות אזהרה. אז הזכרנו את עזה, צריך להזכיר את הגדה, ודיברנו עליה. לבנון, הסיפור של קריש, המאגר הגז וקביעת הגבול הימי.
היו דיווחים שיש איזה הסכמים?
יש הסכם שמסתמן, יש מוצא, עדיין נסראללה מאיים, הוא לא רוצה מלחמה, אבל הוא בפירוש רוצה שהסכם כזה ייזקף לזכותו. יהיו פה רגעים לא נוחים, וכמובן איראן ברקע. עכשיו יש הצעות אחרונות של האיחוד האירופי, איזושהי תקווה לחתימת הסכם, אבל גם הסיפור האיראני, הממשלה הזאת צריך לנוע הרבה לפי סדר יום ביטחוני, וגם אם צלחה את מבחן האש הראשון שלה במהדורתה הנוכחית בשלום, זה לא מבטיח לנו שום דבר לגבי המבחנים הבאים.
אם אני אכניס אותך בכל זאת קצת לפוליטיקה, אז אולי זה טוב, אבל לפיד וגנץ.
לפיד וגנץ הרוויחו פה, ואתה רואה שהם עושים על זה.
גם ההמשך, גם נובמבר, אם יהיה סדר יום ביטחוני.
קשה לדעת, be careful what you wish for, אנחנו ראינו את אולמרט חוגג עם הנאום הצ'רצ'יליאני בכנסת, 4 ימים לתוך המלחמה ב-2006, וכולנו יודעים איך זה נגמר, איך הוא הפך לראש ממשלה לא פופולרי. וגם פה כדאי להיזהר, כרגיל, עם הצלשים ועם מצעדי הניצחון. עד עכשיו, בסדר גמור, יש פה ממדים של סיכון.
טוב, שלא יהיה היבריס גם, אתה אומר.
בדיוק, ואתה רואה שימוש די בוטה של הפוליטיקאים בעניין הזה. הפוליטיקאים, אני כולל בזה גם את הדרג הצבאי הבכיר, הפרסומות, הסרטונים, הרעיונות המרגשים עם הקצינה של החצה על ההדק, יש פה דברים קצת בעייתיים. יצא גם סרטון של גנץ ברח לו פתאום, שרואים אותו דן בסיכון ממוקד, כלומר בהתנגשות בבחיר הג'יהאד השני.
למרות שהוא ממש עצר את הקמפיין, לא בפוליטיקה.
הוא עצר את הקמפיין והמשיך אותו בדרכים אחרות. הוא מצטלם עם מפקד חיל האוויר. אתה לא צריך לקחת, לשרבב לתוך אירוע שאתה משתמש בו לצרכים פוליטיים, את מפקד חיל האוויר במדי א' עומד שם. זה לא רעיון טוב.
ולפיד?
לפיד כרגע זרם עם הצבא, נתן לעסק הזה לפעול, התגבר, ככל שאני מבין, על המשקעים שלו מול גנץ, ולא פינה את הזירה.
פומבית בכלל לא יריבים? גם מאחורי הקלעים עדיין לא הדלפות על בעיות.
אבל אני חושב שכל אחד פה התנהל קצת כלוויין משלו. אני לא בטוח שהתאום הוא מושלם. אני חושב שהם עבדו יחסית בסדר, והדבר הגדול הוא באמת לאפשר לדרג המקצועי לעבוד, ולא להכריח אותו בכוח לחפש לנו עוד תמונת ניצחון, ואז לסחוב עוד שבוע, כי אנחנו לא יוצאים טוב בסקרים. בעניין הזה, גם לפיד ידע להרפות בזמן, אני חושב שזה, התוצאות הן בהכרח, הן בהחלט סבירות, ושוב, בואו נזכור מי עלה פה למגרש מולנו.
עמוס הראל, תודה רבה.
תודה לכם.
ועכשיו הכמעט תימות הגדול של השמאל, תכף זהבה גלאון ויאיר גולן יהיו פה, מיכאל האוזר טוב כבר פה, שלום.
יום חגו של השמאל, לא?
פתאום יש אקשן, יש מכות.
כן, כן. סוף כל סוף השמאל מעניין מישהו.
שזה הצלחה יפה, אגב, כבר נוריד את הכובע ו...
כל מפלגה שיש בה פריימריז על ראשות המפלגה היא מעוררת עניין, בסדר? זה לא ממש משנה באיזה מפלגה אתה תומך, באיזה מפלגה אתה לא תומך, זה תמיד מעורר עניין. תראה, אני חייב להגיד לך, הניסיון לבדל בין השניים הוא ניסיון בעיניי קשה. לא יודע, יכול להיות שיש אנשים שיתנו אחרת.
טוב, במרץ יגידו לך שיש הבדל תאומי בין
תאומי, השניים. תאומי, אבל אני חושב שההבדל הוא תאומי כמעט כמו התאום שפעורה בין מפלגת מרץ לבין מפלגת העבודה. לא יודע, אבל נראה.
אנחנו רצינו לעשות עימות בין השניים, זהבה גלאון לא הסכימה, תכף נשאל אותה למה.
בדרך כלל הצד המוביל לא מעוניין בעימותים.
כי יש לו יותר מה להפסיד.
בדיוק.
אבל בכל זאת נשאל אותם חמש שאלות זהות והרבה שאלות שונות, גם למה הם צריכים את זה, גם מה העתיד של מרץ. בכלל, לפי הסקרים האחרונים, אחוז החסימה בינתיים למעלה, אבל זה יכול להשתנות, לא?
חד משמעית, אתה רואה איך... כל מערכות הבחירות בסופו של דבר מתנקזות לרגע האחרון, יש איזושהי אבן כזאת ששואבת את כל הקולות מהמפלגות הקטנות, אם זה הליכוד בימין ואם זה כנראה עכשיו יש עתיד במרכז שמאל, ובהחלט הם גם יכולים למצוא את עצמם מהצד התחתון של אחוז החסימה.
אז המוריינת הראשונה שלנו, זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ לשעבר, שעכשיו עושה קאמבק. שלום לחברת הכנסת השעבר זהבה גלאון.
שלום, היי.
אז קאמבק, איך אנחנו מגדירים את זה?
אני חוזרת כדי להגדיל את הכוח של מרץ, כדי למנוע את זה שהיא מתחת לאחוז החסימה, ובעיקר כדי להיות חלק מגוש השינוי בממשלה שתמנע את עלייתו של ביבי, סמוטריץ', בן גביר, כל החבורה המפוארת.
תכף נרחיב על כל זה, אבל למה את צריכה את זה אישית?
אישית אני לא סגורה על זה שאני צריכה את זה.
טוב, אבל... עדיין חזרת.
נכון, כי יש לי אחריות ויש לי מחויבות, ומרץ זה הבית הפוליטי שלי. הצבעתי רץ לפני שחברנו למרץ, מהיום שניתנה לי זכות בחירה. ואני מחויבת לערכים של מרץ, אני מחויבת לאנשים שהקימו את מרץ, שהיו מוריי ורבותיי, שולמית אלוני ויוסי שריד. אני מחויבת למרץ.
חבר שדיברתי איתו לפני השיחה פה אמר שמרץ זה סוג של אנדרטה, הוא מצביע, אבל זה סוג של בית קברות כבר שאולי עדיף שכבר ייעלם.
אין לי סבלנות לזה, אני חייבת להודות.
טוב, גם את מזכירה את אלוני ושרית, זה גם היסטוריה קצת רחוקה כבר.
זאת אומרת, אתה צופה פני עתיד, אתה מסתכל על ההיסטוריה. מפלגה או גוף שאין לו שורשים, שאין לו תפיסת עולם, שאין מאחוריו מסד של אידיאולוגיה, אז מה הוא שווה? אז מפלגות כאלה, למשל, אתה רואה בימין, צצות כמו פטריות לאחר הגשם. אני חושבת שרק שמאלנים, או... פרשנים למיניהם, מרשים לעצמם בקלות כזאת, אתה יודע, בהבל פה לקבור את מרץ.
טוב, על מצביעים אולי קוברים את מרץ, גם אחרי שאמרת שאת חוזרת, זה אולי 4 מנדטים, 5 מנדטים בסקרים. לא קפצנו למספר דו ספרתי כמו אצל שולה אלוני.
כשמרץ הייתה ב-92, 12 מנדטים, זה כמו 7 היום, בהתחשב בגודל הציבור, באחוזי ההצבעה ובאוכלוסייה.
לא נולדו יותר שמאלנים, את אומרת.
אני לא יודעת אם לא נולדו יותר שמאלנים, חלק בטח הלכו כבר בדרך טבעית. אני חושבת שצריך להסתכל על זה שהחזרה שלי בעצם יצרה דבר חדש. קודם כל, מרץ עומדת בין 4 ל-6 מנדטים, אחרת היא הייתה פשוט נמחקת. ואני החזרתי את הבייס השמאלני, זאת אומרת, השמאלנים שכעסו עכשיו על מרץ, מכל מיני סיבות, אני לא נכנסת לזה. הם ברחו או ליאיר לפיד, או למרב מיכאלי, למפלגות שלהם, ואנחנו רואים שהשמאלנים חוזרים הביתה. אני רוצה להזכיר לך עוד משהו, שאני ב-2013 קיבלתי מפלגה עם 3 מנדטים, והכפלתי את הכוח של מרץ ל6, כי קראתי לשמאלנים לחזור הביתה, ואני רואה בדיוק, אבל בדיוק את אותה מגמה.
אבל זה לא רק עניין כמה מנדטים בסופו של דבר יש. אפילו תסתכלי רגע על הדוגמה שלך, אוקיי? כמנהיגת, כמי שרוצה להיות מנהיגת המפלגה. אורח חיים נורמטיבי של מפלגה הוא אורח חיים שמצמיח מנהיגים חדשים. זאת אומרת, נכנס חבר כנסת חדש, טרי, הולך ומתקדם, ואז תופס את ההנהגה. אפילו החזרה הזאת שלך היא לא דבר מאוד מאוד טבעי בתוך אורח חיים רגיל של מפלגה.
אני חושבת שאתה צודק, אבל אני חושבת שיש דינמיקות ויש התרחשויות שלא לקחות בחשבון תרחישים שהם תרחישים שנראים על פניהם טבעיים. זאת אומרת, מצמיחים מנהיגות חדשה, באה מנהיגות חדשה, בכלל חדש, אני רוצה להגיד על זה משהו, זה לא תוכנית עבודה. ממש לא תוכנית עבודה. חדש זה כשיש סיכוי למשהו מרענן, שיש סיכוי לתפיסת עולם שהיא תואמת את הערכים של מרץ, אבל היא מביאה איזשהו טוויסט. אני לא רואה את זה.
זה מה שטוען יאיר גולן.
הוא מביא טוויסט. אני לא מתווכחת על זה.
וגם משהו חדש.
א', הוא לא חדש. אני מזכירה לכם שיאיר גולן שוריין 3 פעמים ברשימת מרץ לכנסת. זו הפעם הראשונה שהוא מתמודד.
טוב, היו בחירות פעם ביומיים.
פחות או יותר, אבל הוא מתמודד, וטוב שכך. אני חושבת שצריך להתמודד, לא להיות משוריין. ואני שמחה שהוא מתמודד, כי אנחנו שומעים את העמדות שלו, כי עד עכשיו לא שמענו את העמדות שלו. ואני רוצה לומר שהעמדות שיאיר גולן משקף, הם בפירוש, החדש הזה, so-called חדש, הם בפירוש עמדות של מפלגת מרכז שמרנית. ויש כאן ויכוח בין שתי תפיסות עולם. האם מרץ רוצה להיות מפלגה פרוגרסיבית, מתקדמת, עוסקת בסוגיות הכי עכשוויות על סדר היום, או שהיא מתיימרת בשם אותו חדש מדומיין להביא קהלים חדשים, שאני לא רואה שהם נוערים למרץ, ובהתייחסות לשאלה של מיכאל, שהיא מאוד חשובה, לולא מרץ הייתה עכשיו במצב משברי, אני לא הייתי חוזרת, ניצן אורוביץ פרש.
היא תמיד במצב משברי, כל מערכת בחירות כבר 15 שנה היא במצב משברי.
לא, היא לא תמיד במצב משברי.
תמיד יש את הגוואלד בסוף, ובסוף איך שהיא עוברת אולי את אחוז החסימה, ואולי פעם אחת לא תעבור.
אז אני חושבת שהגיע הזמן שמרץ לא תעשה קמפיין גוואלד, ושהמצביעים שלה היו ראויים לאמונה, ושהם יצביעו למרץ, והקולות האלה ילכו אחר כך לגוש השינוי. אני חושבת שהגיע הזמן להיות בנקודה הזו.
ואם אחוז החסימה קורץ מלמטה, לפני הבחירות, שבועיים לפני הבחירות, את נבחרת, ואת רואה שכל הסקרים מראים 3 מנדטים, 3 מנדטים, 3 מנדטים. מה את עושה?
תראה, מכיוון שאני לא נאיבית פוליטית, ולקחתי את זה בחשבון לפני שבכל זאת החלטתי לחזור,
אני בטוח.
אני לא רואה תרחיש כזה קורה, ואני רוצה לנמק. שיטת הבחירות הפעם היא אותה שיטה, אבל היא שונה מהבחירות הקודמות. או בואו נאמר מהסבבים הקודמים. תמיד זה היה ציפי או ביבי, יאיר או ביבי, בוז'י או ביבי, אתם יודעים. אז המצביעים של מרץ, השמאלנים, הם עושים חשבונות אסטרטגיים. אם אני אצביע לבוז'י, אז נפיל את ביבי. אז בסדר, נעזוב את הערכים בצד, לא נצביע.
עכשיו זה לא?
עכשיו ברור שיש את עניין הגושים. ברור שאם לפיד רוצה להיות ראש ממשלה, הוא צריך מרץ חזקה לשמאלו. מכל הסיבות, דרך אגב, הוא צריך מפלגה לשמאלו.
לא הבנתי את האמירה הזאת. דווקא הבחירות האלו הן מאוד 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 דורשיות. הן הרבה יותר דורשיות מהבחירות הקודמות, לצורך העניין. נכון, היה תופעת בני גנץ ששעבה הרבה מאוד מנדטים. אבל בבחירות בסבב האחרון, זה לא היה ככה.
אבל בסבב הזה, ואני אומרת, מיכאל, אני מרשה על עצמי, אתה אמנם כתב ופרשן וותיק יחסית ומכובד, ואני מעריך, באמת, אני אומרת את זה בערכה, אני לא אומרת את זה מצוות אנשים מלומדה. אני חושבת שיש סוויץ' בבחירות האלה. בבחירות האלה אנחנו רואים שההצבעה היא תהיה, האם אתה לצידנו או לצרינו, דהיינו, האם אתה בגוש הדמוקרטי, ישראלי דמוקרטי, גוש השינוי אני אקרא לזה, או אתה בגוש האתנוקרטי הימני של נתניהו.
לא, אבל אם מרץ הייתה מתקפלת, הרי לא היו מצביעים אנשי מרץ לנתניהו, היו מצביעים ללפיד או למפלגת העבודה, הקולות היו נשארים בבית, מה היה קורה? מה הדבר הנורא שהיה קורה?
שלא יהיה שמאל בישראל.
מפלגת העבודה זה לא שמאל?
ממש, עמדה ליד השמאל ביום טוב, הייתה שכנה של השמאל. באיזה קלות אתה שואל אותי, ליאור, אז לא יותר טוב שמרץ תראה, אני מבינה.
לא, אם המנדטים ילכו לפח, אז יכול להיות שזה עדיף.
אבל אם תמשיכו להגיד, אתם יודעים, זה מסוג הנבואות שמגשימות את עצמה, המנדטים ילכו לפח, אבל בזבז, בואו תרדו. לא, חברים יקרים, יש המון אנשים שמגדירים את עצמם אנשי שמאל. הם כרגע במפלגות שונות, זה סוג של קונסטלציה פוליטית. יש מקום למפלגה כמו מרץ, לערכים שמרץ משלבת.
אבל בכל הכבוד, זה לא עניין של הטפת מוסר כאן, או מה אנחנו חושבים, זה עניין של המצביעים בשטח. הסחורה שאת מציעה, אין לה היום קונים.
בכל הכבוד, אני חולקת לך. אתה יכול לשבת ולהגיד את זה.
זה לא אני, זה מנו גבע.
לא, בסדר. עבודה שמנו גבע עשה סקר, שזה היה אחד מהסקרים שראיתי לפני שחזרתי, אוטומטית, כשאני חוזרת, המצביעים של מרץ חוזרים, והייתי 6 מנדטים בסקרים, כשמרץ על 4, או כשיאיר גולן 4 או 4 מינוס, לא משנה.
ואת חושבת שיש יותר מ6 מנדטים שמאלנים?
קודם כל, כן.
שאיפה הם מסתתרים?
חלקם הלכו ליש עתיד, חלקם הלכו לעבודה. אני חושבת שיכולים להיות יותר... בואו נדבר רגע על השמאלנים, תרשה לי ברשותך.
בבקשה.
כי כשאני שומעת שאפרופו החדש, בואו נצמיח משהו חדש, שכשהחדש שלנו, יאיר גולן, מועמד לרשות מרץ, אומר... בואו לא נגיד את המילה שמאלנים, זה כמו ניגרו, יש לזה קונוטציה שלילית, אין אמירה יותר איומה מש... ביחסי הגזעים בארצות הברית להשתמש במילה ניגרו. בואו לא נגיד שמאלנים, זה מרחיק. אני אביא קהלים חדשים אם לא נגיד שמאלנים.
טוב, הוא אומר אותו דבר לגבייך לגבי הציונות, שאת לא מוכנה להגיד ציונות כי זה מרחיק את הערבים ואנשים מסוימים שמצבים למרץ.
אז אני חושבת שזה קשקוש ופשוט נשבר לי מלעמוד במדד הציונות ובמדד הנאמנות שמתאים לבן גביר וסמוטריץ' ולהעמיד אותי במצב הזה. אני לא שיניתי את העמדה שלי מהיום שעמדתי ליד יוסי שריד שהוא ניסח את מצב מרץ. וכך היה כתוב, מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי ושל כל אזרחיה. יש פה אזרחים ערבים שאנחנו נותנים להם מקום, היא מדינתו של העם היהודי, בית לאומי לעם היהודי. ומרץ היא מפלגה שראשיה הם ציונים, כמו יוסי שריד, אלוני וכמוני. אבל היא המפלגה שיש בה חברים ערבים, כמו איסאווי פריג' או דרוזים כמו אלי סלאלחה או נוצרים כמו אליאס מתנס. וזה הכוח של מפלגה ש... היא מסתכלת על עצמה כמפלגה ישראלית, שהיא אינקלוסיבית לחברים ציונים כמוני, ולא ציונים כמו איסאווי פריג'.
אבל אתה חושב שזה בעיה, רינאוי זועבי, שראינו בכנסת הנוכחית, זה לא אחת הבעיות עכשיו של מרץ?
אין ספק שהסיפור של חברת הכנסת רינה...
בגלל זה ניצן הורוביץ כנראה הלך ופינה את השטח.
אבל אין ספק שהסיפור של חברת הכנסת ריידה רינאוי זובי פגע קשות במרץ. אני לא חושבת...
מהסיבה הזאת בדיוק שהזכרת שזה אחד היתרונות, לא?
אני לא חושבת שזה יפגע במרקם יחסי יהודים ערבים במרץ ובשותפות היהודית ערבית. אני מאמינה שברשימת מרץ לכנסת ברביעייה, בחמישייה הראשונה, חייב להיות מועמד ערבי, בכיר ובכיר, בחד ובחף.
שאם הוא לא יבחר תשרני אותו?
אני בכלל לא עולה בדעתי שמרץ לא תבחר.
היו דברים מעולם, את יודעת.
לא עולה בדעתי, יש פריימריז. קודם כל היו דברים, אתה צודק, אבל יש פריימריז, ואני חושבת שאחרי הסיפור של חברת הכנסת זועבי, זה ברור שמרץ לא יכולה, כמי שמתיימרת לייצג שותפות יהודית ערבית. קשה לי להאמין שאפשר יהיה לשריין מישהו במרץ אחרי הפרשה האחרונה. אני לא חושבת שזה נכון.
אבל תסביר לנו מה קרה שם.
תראה, יש כאן שני רבדים. רובד ראשון זה לא אוספים מועמדים מהגורן ומהיקב. בכל הכבוד, ואני אומרת את זה, יש לי הרבה הערכה לניצן הורוביץ, אני חושבת שזו הייתה טעות להביא את חברת הכנסת זועבי. היו כל מיני שיקולים, זה לא צלח. זה לא אומר שהרעיון של מרץ כמפלגה ישראלית, שיש בה חברים יהודים וערבים, ציונים כמוני ולא ציונים כמו איסאווי פריג', ומפלגה שלא עושים בה מבחני נאמנות, הדבר הזה הוא פשוט בלתי מתקבל לדעת. לא עולה על דעתי שמרץ לא תראה בשותפות היהודית הערבית כחלק מאיזה תפיסה גדולה יותר, אולי להמשך זה לא יהיה הפעם הזאת, כחלק מאיזה שמאל גדול, סוציאל דמוקרטי, ישראלי, יהודי, ערבי, שמרץ בבסיסה העבודה וגופים אחרים. ככה אני רואה את זה להמשך לבוא.
למה לא בפעם הזאת, גם ברעיון למוסף הארץ, אילו גלזר אמרת, כרגע לא נפתור את הכיבוש, צריך לנצח מה שיש,
לא,
למה?
לא אמרתי שלא נפתור את הכיבוש, רגע, רגע, בוא נשים דברים על מקומה.
למרות שכנראה לא תפתור.
זה יכול להיות, אבל זאת האג'נדה שלי מהיום שעמדתי על דעתי הפוליטית, מה יש לדבר? מהיום שקראתי פעם ראשונה, כשהייתי בת 17, את אורי אבנרי בעולם הזה, והבנתי את החיים כאן, כן? אז העמדה שלי לא השתנתה. תראו, אני חוזרת למשימה מאוד מאוד נקודתית. להחזיר את השמאלנים הביתה, להגדיל את כוחה של מרץ, ולהמשיך להיאבק על תפיסת העולם הכוללת, מאבק בכיבוש, בזכות להגדרה עצמית לפלסטינים, בזכות לשוויון לאומי לפלסטינים, ושוויון אזרחי לאזרחי ישראל הערבים, לזכויות הלהט"בים, לזכויות אקלים, לזכויות נשים. אצלי זו תפיסת עולם כוללת, פרוגרסיבית.
שזה לא ראית בממשלת השינוי, מרץ כמעט לא שיחקה על הקלפים האלה, לא?
אז ממשלת השינוי הייתה ניסיון ראשון. אני חושבת שלמדנו את הלקחים מממשלת השינוי. חבריי בממשלה הזו עשו עבודה מאוד חשובה. אני רוצה לומר, ניצן הורוביץ היה לו הישג מאוד משמעותי. הוא היו לו 6 מנדטים, כמו לראש הממשלה בנט, הוא הכניס אותם לממשלה, אחרי קרוב לשני עשורים שהיינו באופוזיציה. אני חושבת שזה הישג מאוד גדול של ניצן הורוביץ, שמרץ ישבה בממשלה. כל הניסיונות של אנשים למיניהם, אז בסדר, אז אל תתמודדו, אז נוותר עליכם, אז יש את יאיר לפיד. לא, אנחנו באים עם השקפת עולם כוללת, מחויבת למאבק לסיום הכיבוש, ומחויבת למאבק לזכויות בני אדם ככל, לכל אדם, בלי הבדל דת, גזע ומין. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, הציונות שלי רואה בסיום הכיבוש, ובהקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל, ובהיותה של מדינת ישראל מדינה פתוחה, דמוקרטית, שוויונית, זאת הציונות שלי. בעיניי האנטי-ציונים, שמנסים לצייר אותי כלא ציונית, כחלק באמת מאיזה מסע של הכפשה ודלגיטימציה, אני מודה שאני לא זוכרת דבר כזה במרץ, מהבחינה הזאת, מבחינתי האנטי-ציונים, זה סמוטריץ', זה בן גביר, מי שרוצים סיפוח, מי שרוצים פה את ישראל הגדולה. אלה האנטי-ציונים
בעצם. אני יכול רק להעיד, כמי שסיקר כבר, אני חושב שתי מערכות בחירות מוקדמות במרץ, פריימריז, כלומר, שזה נכון שלא היה שינוי בעמדה. אני זוכר ב-2019, הגעתי לערב ההכרזה הגדול, שזה היה שתמי זנדברג ניצחה, ואכן השמיעו בסוף האירוע את האינטרנציונל ולא את התקווה.
טוב, גם שם לא הייתה אהבה גדולה ביניכן.
אני התפטרתי והתייצבתי לצידה של תמר זנדברג ולצידו של ניצן הורוביץ, כי אני מחויבת למרץ.
את פתחת את מרץ לפוקדים חדשים, ובמידה רבה בגלל זה גם הפסדת את מקומך בפעם הקודמת.
לא, אני לא הצלחתי לפתוח את מרץ למתפקדים חדשים, ולכן החלטתי שאני לא יכולה להתמודד בסיטואציה שלא מקבלים את העמדה שלי לפריימריז פתוחים ונשארים מועדון חברים סגור, ומרץ עשתה כברת דרך, עכשיו יש פריימריז. זה אמנם לא הפריימריז הפתוחים שרציתי לאפשר, אבל אני חושבת שזה בהחלט כברת דרך משמעותית. אין לי שום בעיה שיש אנשים שמשמיעים את האינטרנציונל הסוציאליסטי, ובמקביל צריך להשמיע את התקווה, כי אנחנו חלק מהמדינה כאן. המצע של מרץ מבוסס על עקרונות מגילת העצמאות, של שוויון, של מדינה, שמדינת לאום של העם היהודי, אבל שלוקחת בחשבון שחיים כאן אזרחים ערבים שכרגע הם מודרים, הם מופלים, הם לא חלק מהמשחק הפוליטי. ולכן, זאת תפיסת העולם שלי, ומי שחושב שהוא יכול במערכת בחירות כזו או אחרת, כי יש לו אספירציות כאלה או אחרות, לנסות לעשות דלגיטימציה לעמדות שלי, שאני מובילה אותם, לא יודעת, כבר
טוב,
כמה
זו
שנים.
זו פוליטיקה, אבל לא.
לא, זה לא פוליטיקה.
למה? כי את רומזת ליאיר גולן רק בין השורות? אני רוצה להבין.
ברור, זה לא בין השורות, אני אומרת את זה בצורה מפורשת. זה סופר לגיטימי שיאיר גולן רוצה להיות ראש מרץ.
למה לא הסכמת לאימות איתו?
אני אגיד, כי מהרגע שאני נמצאת בסיטואציה, שמתנפים עליי, שמנסים לעשות לי דלגיטימציה, אני נאבקת החוצה, לא בתוך הבית פנימה. אני חושבת שזה דבר מחפיר מה שראינו כאן בשבועות האחרונים. אני חושבת שזכותו של כל אחד להתמודד לרשות מרץ אם הוא במתחם הזה של העמדות שלנו, אבל לא זכותו לעשות למרץ נועל שכן. וברגע שמנסים להשתלט על מרץ תוך כדי השמצות ודלגיטימציה, לא נוח לי, אני חייבת להודות.
גם בדרך כלל הצד המוביל נמנע מימותים באופן מסורתי.
תראה, אני לא נגררתי בכל השבוע מאז שנבחרתי, לא הגבתי.
עוד לא נבחרת.
מאז שהחלטתי שאני מתמודדת, okay. מתוך רצון להיבחר לרשות מרץ, פרויד היה אומר על זה משהו.
Okay.
אני רואה את עצמי כבר כראשת מרץ, אבל אני צריכה לעבור את ההתמודדות הזאת, והיא לא התמודדות קלה. שמעתי שיאיר גולן אומר, אני חייבת, ואם הוא לא אמר את זה אצלכם, אז אני אומרת כאן, פשוט הייתי בשוק. זהבה גלאון היא אשת העבר, בדרך כלל לא נהוג לחזור כאילו. לא צללתי לתאומות הנשייה, אשת העבר. לא ראיתי שכשהוא רץ עם אהוד ברק, אז הוא אמר על אהוד ברק, הוא איש העבר, אתה יודע. יש בזה אפילו נימה אייג'יסטית, מיזוגנית משהו.
כן, מיזוגנית?
לא, ברור. הוא לא היה מעז לומר על אהוד ברק, או על אף אחד אחר שחוזר שהוא איש העבר. Mm-hmm. אבל אתה יודע, אבל אני רוצה לומר, אז לא צללתי לתאומות הנשייה. הייתי כאן. הייתי בזירה הזאת, המשכתי להשפיע על הזירה הציבורית-פוליטית מהמקום שלי, מהבית שלי בפתח תקווה, מהפעילות שלי, והשפעתי על מקומה של מרץ. אני עזרתי למרץ בכל מערכת בחירות, התייצבתי. ועכשיו, כשחזרתי, התייצבתי שוב, ואני חוזרת בדיוק מהסיבה הזאת, לא בלית ברירה. כן, היו לי דילמות והתלבטויות. זה לא דבר קל היה פתאום להחליט אחרי 4.5 שנים, צייצתי בטוויטר, זה היה במקום שאילתה מעל דוכן המלאה. השפעתי על סדר היום, מצאתי את עצמי מתראיינת, מגיבה. וכמו שאתה מכיר אותי, מהרגע שהחלטתי, אני בפול גז, אני באנרגיות, אני מלאת עזוז, ואני פה.
בוא נדבר קצת על המלחמה. עודה בשרת כותב היום בארץ שמנהיגות בישראל בנויה על גולגלות של פלסטינים. מסכימה?
אני רוצה שתהיינה כמה שפחות מלחמות וכמה שפחות גולגלות של פלסטינים וכמה שפחות ילדים פלסטינים יהרגו וכמה שפחות ילדים בעוטף עזה. המציאות החיים שלהם תהיה בטון ומקלטים והפצצות והסבבים האלה פשוט חייבים להיגמר. זה קשה מאוד לחיות מסבב לסבב. זה מה שקורה כאן בשני העשורים האחרונים. ולכן מיד הצעתי הצעה שאני שמחה שהיא זוכה לאיזשהו קשב. אני חושבת שהגיע הזמן לחתום על או לפעול ולחתום על הסדר רגיעה ארוך טווח עם החמאס.
רגע, אבל במבצע האחרון את תומכת בסופו
תראה,
של דבר?
תראה, המבצע יצא לפועל, והדבר הטוב שקרה בו זה שהוא נגמר מהר. Mm-hmm. זה
3 ימים וזה.
והוא נגמר מהר.
נגמר טוב לדעתך?
לפחות מה שאני שומעת את לפיד, שמבחינתו הושגו ההישגים שהוא רצה, והוא התנצל על הרג של ילדה ועל פגיעה, זה לא דבר מובן מאליו מראש ממשלה.
אבל את מברכת את הממשלה
למבצע? תראה, לא, אני חושבת שזו שאלה לא במקום. מה זה מברכת?
ניצן הורוביץ נשאל את השאלה, והנה שכן, הוא תמך במבצע.
אז בסדר, אבל ניצן הורוביץ הוא יור מרץ, ואני חושבת שמהרגע...
רוצה להיות יור מרץ.
נכון, אבל אני...
והוא חלק מהממשלה, שאת גם רוצה להיות חלק מממשלת שינוי שתיים.
אז אני רוצה להגיד, אבל אני לא צריכה לעמוד בשאלות שלכם, באופן הזה שאתם מציגים את זה.
למה לא?
זה לא שאתה או בעד או אתה נגד, זה ממש לא עומד ככה.
אם אני אסכם, את לא היית יוצאת למבצע הזה, אבל איכשהו היה, היה בסדר, לא?
אני לא יודעת. אני מודה שאני לא יודעת. אני לא יודעת.
איך את לא יודעת?
אני אגיד למה. אם הייתי חברה בקבינט, כמו שניצן הורוביץ, והייתי רואה נתונים שלא התפרסמו, אתה יודע,
שיקול דעת יותר נרחב.
היה לי שיקול דעת, אז אני לא יודעת לענות לשאלות כאלה. זה גם אפילו...
זה לא התחמקות, אבל אם ניצן הורוביץ, את יכולה לסמוך עליו, ראה את אותה...
זה לא התחמקות, אני אומרת את זה בצורה הכי כנה וגלויה, זה אפילו לא רציני מצדי. אני אומרת, אני שמחה שזה נגמר מהר, ועכשיו צופה פני עתיד. גם אנחנו שבועים בידיהם. אז לא יהיה שלום עם החמאס, אני לא רואה את זה. אני רוצה שיהיה הסדר מול הפלסטינים, מול אבו מאזן והכל. אבל שתהיה כאן איזה הודנה ארוכת טווח ל-15 השנים הקרובות, וצריך ללכת למהלך שהוא גם כלכלי, אבל שבארגז הכלים שלנו יהיה לא רק כוח של הפצצות. כוח וביטחון זה גם דיפלומטיה, זה גם שיקולים פרגמטיים.
זה גם להעלות את מספר העובדים שיוצאים מעזה לישראל.
אני חושבת שבני גנץ, שר הביטחון, נוקד במהלך מאוד חשוב, להעלות את מספר העובדים, לפתוח את ישראל, עזה במצור, חברים. ישראל שולטת על המעברים, ישראל שולטת על הכל, על הכוסברה בזמנו. אני חושבת שצריך כאן לעשות מהלך שיאפשר לאנשים לנשום, מהלך של רגיעה בעזרת מצרים ומתווכים בינלאומיים.
הזכרת הרבה פעמים את יאיר לפיד, איך היחסים ביניכם?
יחסים מצוינים, אני חייבת לומר.
גילית שלא היו יחסים פעם ופתאום קמו.
נכון, כיוון שאמרתי את זה, תראו, אני ישבתי ליד יאיר לפיד, יעל גרמן חצצה בינינו קרוב לעשור, פחות או יותר.
מילה לא החלפתם.
לא, זה מוגזם לומר שמילה לא החלפתם. היינו ביחסים קורקטיים, אבל לא אחת לא חסכתי את שבט לשוני מיאיר לפיד בגרסה הקודמת.
אז מה השתנה? באמת יש גרסה חדשה?
שתקף את שוברים שתיקה ותקף את בצלם, אני תומכת בארגונים
האלה. את הזועביז.
זה לא היה לרוחי אז, ואני חושבת שאנחנו רואים יאיר לפיד במהדורה אחרת.
מה קרה?
אני חושבת שיאיר לפיד עשה כברת דרך משמעותית ודרמטית. קודם כל ראינו את זה בבחירות הראשונות. החיבור עם כחול לבן, הוויתור על האגו, הגנה על מושכלות יסוד דמוקרטיים, כל מיני דברים שאני חייבת להודות שזה יאיר חדש. אני אשמח מאוד שהוא ינהיג את הממשלה הבאה, ואני אשמח להיות שרה בממשלה הבאה.
זה ריאלי? שני התסריטים?
קודם כל, אני אישה אופטימית. אחרת לא הייתי יכולה לעשות את מה שאני עושה.
כמנהיג הגוש, אם הוא מתקשר קצת לפני סגירת הרשימות, אומר, זהבה, את ומירב צריכות לרוץ ביחד, אין ברירה, זה מה שצריך לעשות, זה מה שתעשי?
הוא שאל אותי את השאלה הזו, וכיוון שכבר אמרתי אותה, אני אומרת גם כאן, אני נשאלתי ואני אמרתי כן. קודם כל רוצה לומר, אין ספק שמירב צודקת בזה שהיא צריכה להגן, לשמור, להגדיל מבחינתה את מפלגת העבודה, וכך גם אני בראשות מרץ. זה מה שצריך לעשות. אבל אם נגיע לגשר, כמו שאומרים, נצטרך לבחון את זה. ואמרתי יותר מזה, אם נגיע לגשר ונניח בסקרים יהיה באותו יום זה היה, שמרץ בראשותי מקבלת יותר ממירב, עדיין אני חושבת שצריך יהיה לעשות את זה, כי זה לטובת הגוש.
ואני מירב גם... בראש ואת מספר
נכון,
שתיים.
נכון, אני לא באה עכשיו לאיזה קריירה פוליטית חדשה, אני באה למשימה מאוד מאוד ברורה.
רגע, רגע, תני לי לשכלל את התרחיש, אבל אוקיי. מה קורה אם אתם לא מתאחדות, ומגיע כמעט יום הבחירות, ומרץ לא עוברת את אחוז החסימה, אז מגיע כמעט יום סגירת הרשימות, ומיכאלי היקשת בעמדתה, לא מוכנה לאיחוד, יאיר לפיד מציע לכם, בואו תצטרפו, אני אשריין שלושה נציגים בתוך רשימת יש עתיד, ואולי מיכאלי תשריין נציג אחד ברשימת העבודה. אל תרוצו בפתק עצמאי. את מוכנה לכזה דבר?
בואו נגיד דבר כזה. אני מחמת אינה בישה לא מתרחשת תרחישים שמרץ לא עוברת. למה שהשאלה לא תישאל, אולי מה העבודה לא עוברת? גם לעבודה לא מתרחשת תרחישים כאלה.
או גם אותם שאלו את השאלות האלה.
אוקיי, סופר לגיטימי. אתם עושים את העבודה שלכם כמו שצריך. אני לא עוסקת בתרחישים היפותטיים. אני לא רואה אופציה כזאת. אני חושבת שמהרגע שאני אבחר לרשות מרץ, אנחנו נראה עלייה, זה כבר לא תהיה מלחמה, זה תקופה אחת. אתם יודעים, הלך הרוח הציבורי משפיע בסיטואציות כאלה. אני חושבת שמרב צריכה להיות גדולה וחזקה, מרד צריכה להיות גדולה וחזקה, ואם אנחנו נראה שיש בעיה, אנחנו שתי נשים רציניות, אני חושבת, ידידות ותיקות, מנהיגות פמיניסטיות, עם שכל ותבונה ושיקול דעת, וניפגש ונדבר.
זהבה גלאון, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ומי שמתיישב עכשיו על אותו כיסא בדיוק הוא יאיר גולן, סגן השר והמועמד השני לרשות מרץ. שלום.
שלום.
נתחיל עם השאלה הכי מתבקשת, למה אתה צריך את זה?
גם אשתי שואלת אותי למה אתה צריך את זה, ואני חושב שישראל חייבת שינוי. אני החלטתי שאני לא יכול לשבת מהצד, ופשוט להביט על איך המדינה מתדרדרת לתהומות של שחיתות ולאומנות קיצונית.
טוב, על זה אפשר היה להגיד גם בבחירות הראשונות, השניות, השלישיות.
נכון, לא, אבל המשימה עוד לא הושלמה, זאת אומרת, זה נכון, זה היה נכון מסבב 2 שאז נכנסתי, וזה נכון עד היום, ולא השתנה פה באמת הרבה, כי אנחנו בתוך תקופה של שינוי ותקופת מעבר, אבל התקופה הזאת בעיניי גורלית, אתה יכול לשבת מן הצד ולקטר, ואני החלטתי לקפוץ למים הקרים והקשים האלה, ולנסות לעשות מעשה, לנסות להביא שינוי.
אבל גם מספר 2 זה בסדר, יכולת להגיד, זהבה, בואי תרוצי, אני אהיה מספר 2 שלך, נסתדר, כמו שהיית עם אהוד ברק, עם אחרים, עם ניצן הורוביץ.
אני חושב שאני מוביל טוב, יש לי המון ניסיון מנהיגותי, ואני חושב בעיקר, שמרץ צריכה שינוי, והשינוי צריך להיות בכיוון של מרץ פתוחה יותר, שחוזרת אל המשימות הלאומיות החשובות ביותר, אבל בשפה שמדברת אל האדם, אל האזרח, באופן שמושך אותו אלינו. תראה, מרץ מ-2006 ממוצע מנדטים של 4.375. זה לא מספיק.
אבל אתה בפוליטיקה בסך הכל שנתיים. מתוכם... שלוש, כמעט. מתוכן אפילו לא כל הזמן במרץ. זה לא קצת לקפוץ מעל הפופיק?
למה? מה, אנחנו צריכים לעשות מבחני ותק? זה נראה לי ממש קצת אפילו הייתי אומר תמוע.
אני חושב שיש ערך לניסיון. מגילי הצעיר, אני אומר.
לא, יש משקל אדיר לניסיון, אבל אני לא בא בתור בחור בן 25. הלוואי שהייתי בגילך, אבל זה לא המצב, לצערי.
זה לא עובד ככה, לצערך.
כן, אבל אני חושב שאני מביא איתי המון ניסיון, ובאמת הסתכלות מאוד מפוקחת על חיים ארגוניים ועל חיים פוליטיים. גם 3 שנים בפוליטיקה, זה לא, אפשר ללמוד עוד הרבה, אבל זה כבר קורס לא רע. תואר ראשון בפוליטיקה. אני מרגיש בשל, אני מרגיש מוכן, אני מרגיש יכול להוביל מפלגה, במיוחד מפלגת שמאל ציונית, למקום שהיא ראויה לו, למקום של דומיננטיות הולכת וגדלה בתוך המערכת הפוליטית הישראלית. אני לא מאמין שהמענה האמיתי לימין המושחת, לימין המשיחי, זה מין משהו כזה של מרכז ימין, לא ברור, לא מוגדר. אנחנו צריכים לבחור דרך, ואני חושב שבכל סוגיה וסוגיה מהותית לחברה הישראלית, בין שזה הנושא המדיני-ביטחוני, סוגיית השטחים, הסוגיה החברתית-כלכלית, הסוגיות של דת ומדינה, בכל דבר כזה צריכה להיות אמירה ברורה, כי אין מה לעשות, החיים הלאומיים מתחילים איזשהו שלב מעצב, אבל ההתפתחות היא כזאת ש... אחרי שנגמרת חדוות ההקמה, צריך עכשיו להתמודד עם הבעיות שלא נפטרו בעבר ולהביא אותן לכדי פתרון, ופה צריך לבחור דרך, והדרך שלי היא דרך השמאל הציוני, אני מאוד מאמין בה.
הזכרת פעמיים את המילה ציוני, וזו אחת ממילות המפתח שלך נגד זהבה גלאון, למה?
אני חושב שלנו, כאנשי שמאל, אסור לוותר על הזהות הזאת. והיא גם לא זהות שמבדלת אוכלוסיות מתוכנו, זה לא נכון.
היא אומרת שערבים בחוץ בצורה הזאת.
אני ממש חושב שזו שגיאה. זה פשוט לא נכון. להפך, אני דרך אגב בתוך משרד הכלכלה אחראי לקידום הכלכלה בחברה הערבית. יש לי המון מגע עם הציבור הערבי. לא מצאתי אחד שאומר לי, התואר הציוני דוחה אותי. הם מבינים היטב שציונות זה בית לאומי לעם היהודי, זו סיבת קיומה של המדינה הזאת, אחרת אין באמת סיבה למה היא תהיה קיימת. אבל מדינה דמוקרטית, חופשית, שוויונית, כפי שגם כתוב, דמוקרטית לא מוזכר, אבל החופשית והשוויונית בהחלט מוזכר במסמך המכונן שלנו מגילת העצמאות. ואני רוצה לחזור לבסיס הזה.
מה זה לחזור? זה אומר שהיום מרץ היא לא מפלגה ציונית?
אני חושב שאנחנו צריכים להבליט את זה בריש גלי.
לא שאלתי מה אתה חושב שצריך לעשות, שאלתי מה המצב דהיום.
אני חושב שהיום אני מוצא את חלק מאנשינו איזשהו חוסר בהירות, למרות ש... אני חושב שבאמת הרוב המוחלט חש את עצמו כציוני ב... אני אגיד יותר מזה. למה אנחנו צריכים לוותר על התואר הזה ולהפקיר אותו לימים?
מי מוותר על התואר
אני
במפלגה?
לא מוותר, אז אני
לא,
אומר
מי כן מוותר על התואר במפלגה?
אז אני אומר...
ניצן הורוביץ ציוני?
ציוני מאוד, מאוד. וגם מזהה את עצמו כציוני, ואין לו שום בעיה עם זה. ואני אומר לך עוד דבר, גם זהבה מזהה את עצמה כציונית. הרי היא עלתה לכאן מיליטה בקטנותה. גבי לסקי ציונית כי עלתה לכאן ממקסיקו, וכן הלאה וכן הלאה.
אז מי לא? אז מי לא?
אני חושב שזה המצאה שאנחנו המצאנו לעצמנו. אני לא יודע מי, אני גם לא חושב שיש לזה יותר מדי שותפים, שאם אתה אומר ציוני, אתה מוציא את הערבים מתוך המפלגה, ואני אומר לך שמתוך הניסיון שלי, המגע המאוד אינטנסיבי שלי עם האוכלוסייה הערבית, אין לזה שום בעיה, הם מבינים היטב. דרך אגב, אפילו מנסור עבאס הודה בריש גלי, דרך אגב, מבחינתו זה היה דבר טריוויאלי. אני יושב על ידו בכנסת, יש לי המון שיחות איתו, אמר, מה, אני לא מבין מה הבעיה, ברור לי שזו מדינה שהיא ביתו הלאומי של העם היהודי, אין לי שום בעיה עם זה, אני מכיר בכך, זה מדינת היהודים, אני מבין את זה.
רינאוי זועבי חושבת אחרת.
אז היא יכולה לחשוב אחרת, אבל אני אומר לכם שרוב הציבור הערבי אין לו שום בעיה עם ההגדרה הזאת. אני לא מנסה לשנות לך את הזהות, אל תנסה לשנות לי את הזהות. מהמקום הזה של ביטחון עצמי משותף בזהות, של כל אחד בזהות שלו, אנחנו מסוגלים לבנות עתיד ביחד, בלי להתעסק עם בעיות הזהות שלנו שהן תמיד קשורות בעבר.
אתה מרגיש שהמצביעים נוקמים במרץ על סיפור רינאוי זועבי, וזה שהפלתם ממשלת לפיד בנט?
אני חושב שהנושא הזה הרבה פחות דומיננטי ממה שנדמה.
כשאתה פוגש אנשים הם לא מאשמים, זה יכול עוד להמשיך להתקיים?
גם הציבור מסתכל קדימה, עסוק לשמחתי, פחות בנקמות ובסגירת חשבונות, ובעיקר בהסתכלות קדימה. ואני חושב שרוב מוחלט בציבור מבין את האתגר האדיר שעומד בפני מדינת ישראל, איך לא לצנוח לתהומות של שחיתות ולאומנות קיצונית, ולכן צריך שמאל גדול וחזק.
אבל אחוז החסימה מאוד קרוב לפי הסקרים.
אני מכיר את הסקרים.
לפני שהם מגיעים למה מסיקים מזה, איך מסבירים את זה?
אני פחות עסוק באיך מסבירים את זה ולמה זה
לא,
קרה.
לא, לעצמך אתה אומר
כן,
משהו.
כן, כן, לכן אני מסתכל על העתיד, ואני אומר שכדי להביא שינוי, כדי להביא שמאל ציוני צומח, אנחנו צריכים לעסוק בשלושת המימדים החשובים ביותר של הפוליטיקה. הזהות, המהות והמנהיגות.
השאלה המרכזית שאנשים אמרו לי לשאול אותך וגם את זהב הגלון, זה למה צריך בכלל את מרץ, זה משהו מיושן שלא צריך אותו כבר.
אז אני חושב שכמו כל ארגון, אנחנו יודעים ויכולים וצריכים להתחדש. בשביל זה נכנסתי למרוץ הזה. אני חושב שאני מביא איתי מרץ חדשה.
אבל במנדטים לא רואים את זה.
קודם כל, אנחנו כרגע, אנחנו כל כך רחוקים מהבחירות, ואתם אנשים שמכירים קצת סקרים ויודעים מתי האזרח הישראלי בכלל מתחיל לחשוב ולהבין בכלל שיש בחירות. אנחנו כל כך רחוקים.
זאת אומרת, כשצועקים גוואלד, בוא תציעו את מרץ, אחרת היא לא תעבור את אחוז החסימה, אז המנדטים באים
חזרה. אני לא מתכוון להגיע בכלל לשלב הזה. אני מתכוון,
תפרוש לפני זה, אם תראה שזה מתחת לארבעה, תגיד, יאללה, אנחנו לא רוצים?
אני לא מתכוון להגיע בכלל לשלב הזה. אני חושב שאם אנחנו נבוא לציבור עם זהות יותר אופטימית ומזמינה, נבוא עם מהויות שמחברות את הקהל הישראלי, ועם מנהיגות, שהיא מנהיגות שבאמת מגייסת, שהיא נלהבת, שהיא יוצרת באמת תשתית מלמטה. התשתית מלמטה הזאת זנחנו אותה בשנים האחרונות, וחבל. זה, הייתי אומר, טעות פוליטית, פטלית.
יכול להיות, סגן השר גולן, שיש לכם איזשהו משבר הנהגה? זאת אומרת, יכול להיות שלא אתה הדמות המתאימה, ולא זהב הגלון הדמות המתאימה, ולא ניצן הורוביץ הדמות המתאימה, אם אף אחד מכם לא מצליח להביא יותר מ5 מנדטים, נניח, בסקרים החיוביים ביותר?
אני לא חושב שיש משבר הנהגה. אני חושב שיש פה באמת תקופה של בירור, תקופה של תהייה, איך ממשיכים הלאה. ומה שאני מציע, קודם כל להפיק לקחים מהעבר, להבין למה בעצם לא הצביעו לנו, למרות האידיאולוגיה המאוד מזמינה והמאוד נכונה, ובעיניי זאת שצריכה לעצב את העתיד של מדינת ישראל, ואחרי זה באמת לטפל בכל אחד מהמרכיבים של הזהות, של המהות ושל המנהיגות, כך שנהיה מוצר פוליטי בשפה שיווקית, הרבה יותר אטרקטיבי לאזרח הישראלי. בעיניי זה לגמרי אפשרי.
למה לא להתאחד עם מפלגת העבודה? אם בימין בן גביר וסמוטריץ' מצליחים להתאחד ולרוץ ביחד, למה אתם לא יכולים עם מרב מיכאלי?
מי אמר שאנחנו לא יכולים? היא לא רוצה. אני רוצה לומר לך, אני נכנסתי לפוליטיקה עם התפיסה הזאת של חיבור גדול בשמאל הציוני.
היא אומר שזה היה כישלון.
אני יכול להגיד לך למה חיבורים לפני בחירות, הם לא מוצלחים. כי זה תמיד יוצא משהו מלאכותי, זה נראה לא אותנטי, זה נראה בעיני האזרח הישראלי איזה חיבור לעת מצוא.
טוב, אבל זה עדיף מאשר לא לעבוד, אחוז
נכון,
החסימה באחת
נכון,
המפלגות.
נכון, אבל זה עובדה שזה לא מספיק אטרקטיבי.
זו רשת ביטחון.
אף אחד לא מתלהב, לא מתאהב ברשת ביטחון.
אנחנו רואים בצד השני של המפה שזה עובד.
שיקולים אלקטורליים טקטיים, כן, זה עובד.
חשוב.
אבל זה לא השינוי, אני לא אמרתי שזה לא חשוב, אבל זה לא השינוי שאנחנו צריכים. השינוי שאנחנו צריכים זה להקים מחנה שמאל ציוני גדול וחזק.
טוב, יכול להיות שאחת המפלגות באמת לא תעבור את אחוז החסימה, אולי שתיהן.
קודם כל נקווה ששתיהן תעבורנה, אני מאמין ששתיהן תעבורנה, אני חושב שתעבורנה...
אבל יש עדיין את הסיכון, אז זה סיכון גבוה, ואז נתניהו אתם מעניקים לו את המפתחות וזהו.
אני יכול להגיד לך שבכל דרך, בכל מקרה, מרץ תחת הנהגתי תנהג באחריות.
מה זה אומר? אתם רואים שיש 3 מנדטים בסקרים לפני הבחירות, נוטש את המרוץ?
לא ניתן, בשום פנים ואופן, לנתניהו לעלות פעם נוספת לשלטון.
מה דעתך על הרעיון הזה שעלה בתורי סוף השבוע, אני כבר זוכר אצל מי, תסלחו לי, שיאיר לפיד ישריין 3 נציגי מרץ, ומרב מיכאלי תשריין נציג אחד, והמפלגה לא תרוץ?
אנחנו עוסקים עכשיו באיך להוציא את התוצאה הכי טובה. אני מזכיר שבסבב הקודם היו אותן נבואות שחורות, גמרנו עם 6 מנדטים.
טוב, היה גוואלד מאוד מאוד קשה, באמת, חוץ מבכי ניצן הורוביץ עשה הכל.
היה מה שאתם רוצים, גמרנו עם 6 מנדטים. אני חושב שאפשר בבחירות האלה להגיע ל7 מנדטים.
בוא נעשה דקה אידיאולוגיה, אנחנו מקציבים לך עכשיו דקה להגיד, אתה עולה לשלטון, מה קורה, מה האידיאולוגיה?
שני דברים בסיסיים. האחד, חותר באמת להיפרדות מהפלסטינים. משנה את המגמה הזוחלת של הסיפוח וחותר להיפרדות. אני יכול אחרי זה לפרט, נתת לי דקה, אז אני לא אפרט. והדבר השני, מטפל בהקטנת הפערים הכלכליים, כי מה שקורה היום בחברה הישראלית זה פירוק מבפנים בגלל פערים כלכליים שהולכים וגדלים. אלה שני הדברים שהם בעיניי הכי חשובים לציבור הישראלי, בהם אנחנו צריכים לטפל.
יש לך עוד חצי דקה, בוא תפרט בשתי נקודות?
היפרדות מהפלסטינים, שילוב של צעדים חד צדדים, דו צדדים ורב צדדים. אני הייתי מתחיל להניע את המערכת, למשל, דבר שהתחלתי לעשות עוד כמפקד יהודה ושומרון, לגדר את גושי ההתנחלויות, להכין שטחים לסוואפ, לחילופי שטחים לעתיד לבוא, ויוצר מציאות בשטח של קביעת גבול במו ידינו. זה עוד לא גבול מוכר, עוד יש הרבה עבודה, מסע ומתן, אבל מתחיל להכניס אנרגיה חדשה למערכת, שהיא אנרגיה של היפרדות. אז זה צעד אחד פרקטי. ובצד של צמצום הפערים, אנחנו חייבים במדינת ישראל לשנות את מדיניות המיסוי, כך שבסופו של דבר, פערי ההכנסה שהם עצומים, אנחנו אחת המדינות האחרונות, אנחנו 50 מלמטה ב-OECD, הפערים האלה, על ידי מדיניות מיסוי נכונה, למעשה הצטמצמו, ואנחנו נראה ציבור שחש יותר קרוב אחד על השני, כי הפערים לא הולכים ונפרים, הולכים ונפרים, יש יותר ויותר עניים, יותר מעט מאוד עשירים מאוד מאוד, וכל הציבור, המעמד הביניים שנענק תחת יוקר המחיה.
איך תסכם לנו את ממשלת בנט לפיד? היה חוויה טובה מבחינתך?
קודם כל, זו הייתה חוויה חשובה למדינת ישראל. זו לא הייתה ממשלת שינוי כמו שזו הייתה ממשלת שיהוי. השיהוי היה במובן הזה שאי אפשר לקבל בה את ההחלטות הקרדינליות המשמעותיות לגורלה של מדינת ישראל. אי אפשר לבחור פה באמת דרך שיש בה הכרעה.
חשבתי שתגיד שיהוי זה בין נתניהו לנתניהו שחוזר.
לא, אני הרבה יותר אופטימי, אבל... אני רוצה לומר לך שזה גם ממשלה שהיא כן, היא הייתה בעייתית, כי היכולת לבחור באמת דרך היא מאוד מוגבלת בקואליציה של 8 מפלגות, ש7 מהן יושבות בממשלה, אז כמובן כושר המימוש פה הוא מאוד מאוד מורכב.
מה היה הפספוס מבחינתך?
אני חושב שהפספוס הכי גדול, וצריך לומר את זה ביושר, זה העובדה שראש הממשלה עצמו לא הצליח לשלוט במפלגה שלו. בנט עצמו פשוט לא הצליח לשלוט במפלגה שלו, וזה פשוט התפורר בין הידיים. אני חושב שזה בעצם החולשה הכי גדולה. מראש זו קואליציה שברירית על 61 חברי כנסת, עם העזיבה המאוד מהירה של שיקלי. עם 61 חברי כנסת אתה צריך באמת שכל חבר כנסת יהיה ברזל בתוכו, וגם צריך, הייתי אומר, לנהל את העסק הרבה יותר ברגישות. אני חושב שחלק מהדברים שעלו לסדר היום הציבורי לא היו צריכים לעלות לסדר היום הציבורי, ואז לא היינו עולים על מוקשים שיכולנו, מה שנקרא, להימנע מלדרוך עליהם.
מה, כל הוויכוחי ימין שמאל?
אני חושב שהילד שקד לאורך כל התקופה הזאת תרחה להביא בפני הממשלה נושאים מאוד בעייתיים, כמו למשל חוק האזרחות, שממש לא היה חיוני, שממש היה סיכום בינינו לבין בנט, אני מכוון בין סיעת מרץ לבנט, על איך לתקוף את הנושא הזה בצורה שלא תרסק אותנו, ובאמת הבאנו נוסחה שהייתה מקובלת לטעמי על הכל, ולא היינו צריכים לעלות בכלל על המוקש הזה, זה מוקש שהיה אפשר לנטרל אותו מראש.
אז למה היא עשתה את זה?
אני חושב שהילד שקד חיה כל התקופה הזאת במין איזושהי שניות, מצד אחד רצון לשאת בתפקיד שר הפנים, שהוא תפקיד מאוד מרכזי בממשלה, ומן הצד השני כל הזמן לפזול ימינה וכל הזמן לנהל איזשהו דו-שיח, מול הבייס הישן, ואני חושב שקשה מאוד להתנהל כשבעצם לא ברור רגע מה את רוצה בעצם. את רוצה ביציבות הממשלה, את רוצה לפרק את הממשלה, את רוצה לטפל ביוקרה האישית שלך, או את רוצה לתרום ליציבות של הממשלה, והנושא הזה הכניס רעשים לא בריאים למערכת.
מבחינת ההישגים, מה היו ואיזה ציון היית נותן לבנט ואיזה ציון ללפיד?
אני חושב שבסך הכל, היכולת להפעיל ממשלה עם שרים שבאמת באו לעבוד. ואני יכול להגיד באופן כללי שכולנו באנו לעבוד. לא להתעסק עם ג'ובים ולא להתעסק עם, לא יודע מה, טובות הנאה למקורבים, ולא להתעסק עם מניעת מינויים כדי, לא יודע מה, כל מיני שיקולים פוליטיים מוזרים כאלה ואחרים. באנו לעבוד, ואני חושב שזה הכניס לכל משרדי הממשלה תחושה של נורמליות ותחושה של באמת שירות ציבורי שחוזר לעצמו. תחושת הנורמליות הזאת מאוד מאוד חסרה לציבור הישראלי.
טוב, לפי הסקרים אגב לא חסרה.
אני יכול להגיד לך שההתרשמותי היא מאוד מאוד חסרה, ואני מודע לסקרים.
35 מנדטים לליכוד לפי
ה... אנחנו רואים פה בסופו של דבר קרב ענק בין גושים, שכל הזמן נעים סביב 60, 59, 61, אנחנו מבינים שאנחנו בתקופה של אי-יציבות פוליטית בגלל היעדר הכרעה, זה הכל עניין של גושים, אז כן, אנחנו רואים את ההתחזקות, אבל בראייה גושית יש פה את אותו תקו מעצבן, מתסכל, שאותו צריך בסופו של דבר לשבור על מנת באמת לבנות הכרעה ברורה לציבור הישראלי.
אפרופו נורמליות ושינוי, ושינוי של אולי טון הדיבור וכו' וכו', אני רוצה לדבר איתך רגע על חופש העיתונות. אני מניח שאתה די מצדד בחופש העיתונות, די בעד בסך הכל, נכון?
ודאי.
אני לא טועה. אז תגיד, מניין ההשתלחות הבלתי פוסקת הזאת בעמית סגל? עיתונאי, בכיר, חשוב?
לא עיתונאי, סלח לי, אני ממש לא, אתה יודע, גם עיתונאים שהם לא בעדי, אני לא יוצא כנגדם, חס וחלילה, אני מאוד מכבד את המקצוע.
מה זה לא עיתונאי?
לא עיתונאי, תועמלן פוליטי.
מי שמך להחליט מי עיתונאי ומי לא עיתונאי?
תשמע, אנחנו מביאים פה דעות. אין פה, אני לא מכיר שיש איזה מוסד עליון למתן ציונים לעיתונאים. כפוליטיקאי, אני מביא את דעתי, עמית סגל הוא לא עיתונאי, הוא תועמלן פוליטי, עם קו מאוד מאוד ברור, שנוקט בעיניי בטכניקות לא ישרות, כדי להדיר את מי שהוא רוצה, כדי להשפיל את מי שהוא לא רוצה.
נניח שזה מה שאתה חושב, אבל איך זה משתלב בתוך כל השינוי והפיוס וכו' 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 שאתה מדבר עליו?
אני מדבר על פיוס בין הזרם, בתוך הזרם המרכזי שהייתי קורא לו, האנשים המתונים ישרי הדרך. שיש ביניהם ימין ושמאל ומרכז, אני לא בא לפסול את מי שלא צריך לפסול. אבל כל מי שמשתייך בעיניי למחנה הלאומני הקיצוני, המשיחי בתפיסת עולמו, וכל מי שמשתייך למחנה שהוא מחנה בעיניי מושחת בהווייתו, אני לא איתם ואני לא בעד להתפייס איתם, מה פתאום?
ואם פוליטיקאי מהימין היה תוקף איזשהו עיתונאי בעיתון הארץ בגלל דעותיו השמאלניות המאוד מאוד מובהקות, מה היית אומר על זה?
אין קשר, תראו, קודם כל אנחנו במדינה חופשית, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה. שאלת אותי מה יחסי לעמית סגל, אני לא מחשיב אותו כעיתונאי.
מתי עבר החתול הזה ביניכם ולמה הוא עבר?
זה לא מעניין אותי, אני לא עוסק בזה, הוא גם לא בעיני דמות.
נאום התהליכים שלך הוא מאוד מאוד תקף.
הוא לא דמות מספיק חשובה כדי שאני באמת...
הוא הפרשן הפוליטי, אחד החשובים במדינה.
שיהיה בריא, הכל טוב ויפה, אני חושב שאנחנו מבזבזים עליו יותר מדי זמן שידור.
לא, אני פשוט רואה איך זה מתיישב ביחד, איך מתיישב ביחד גם הרצון בחופש עיתונאי, גם הרצון בשינוי וגם התקיפה הפרסונלית הבלתי פוסקת הזו, על עיתונאי שבסופו של דבר תרצה או לא תרצה, משדר בכלי התקשורת הכי מואזן בישראל.
הכל טוב ויפה, אני מביע את דעתי, עמית סגל בעיניי, אני חוזר על זה כבר פעם שלישית או רביעית, הוא בעיניי לא עיתונאי, הוא תועמלן פוליטי, אני לא רואה שום סיבה שאני אעשה הנחות למישהו שמתנהג כמו תועמלן פוליטי. ושים לב, כנגד, גם עיתונאים שהם כנגדי וברור שהם לא איתי וברור לי לאיזה מחנה הם משתייכים, כל עוד אני חושב שהם באמת שומרים על אתיקה מקצועית ראויה, אני לא יוצא כנגדם ולא תוקף אף עיתונאי אחר.
יוסי ורטה בסוף השבוע כותב בארץ שגם הסגנון שלך במרץ לא מכירים אותו, פתאום יש ירידות גם על זהב הגרלון, פתאום יצאו אגרופים ויש איזה קרב בבוט שבמרץ לא הכירו לאורך שנים.
אני לא רואה את הדברים כך, אני חושב שביני לבין זהבה, קודם כל אין שום עוינות אישית, להפך, ההיכרותי הדי צנועה עם זהבה היא היכרות חיובית.
זאת אומרת, אם היא נבחרת, אתה לא הולך לשום מקום, אתה מתייצב לצידה למען ההצלחה של מרץ.
הכרזתי את זה כבר מספיק פעמים, ואני לא אחזור על זה פעם נוספת. ואני רוצה לומר לך שבאמת מה שיש במרץ זה קרב או מאבק בין שתי תפיסות עולם, שונות מאוד.
לא הכירו את זה במרץ עד עכשיו.
בא מישהו חדש, ועם רעיונות חדשים, ועם כל מעט שונה, זה דבר חיובי, זה לא דבר שלילי, ככה עושים שינוי. ואני חושב שמרץ, כמו שאמרתי בראשית דבריי, חייבת להיות מפלגה צומחת, היא חייבת להיות מפלגה שנוכחת בשטח, חייבת לדבר על הציבור הישראלי באופן שמושך אותו אליו. מספיק עם הימים האלה שהיינו מפלגה אקסקלוסיבית, מסוגרת, מאוד חזקה באידיאולוגיה שלה, שזה ברכה גדולה, אבל לא מושכת אליה עוד ועוד אנשים, ובזה צריך לטפל.
יאיר גולן, תודה רבה.
תודה לכם.
אז עד כאן, זהבה גלאון, יאיר גולן, מיכאל ארזרטוב, מילים אחרונות שלך.
תגיד קודם, אתה הבנת מה ההבדל המהותי בין שני המועמדים?
מרד של פעם ומרד שהולכת לקהלים חדשים לדעתי.
אולי, לא יודע, לא יודע, קשה. בכל אופן, אתה יודע, נראה.
זה חשוב בכלל מי יהיה יושב ראש מרץ? זה באמת מביא מנדטים? אם זה זהבה, זה בית אוכלוסייה אחת, יאיר גולן זה אוכלוסייה אחרת?
האמת, אני לא חושב. לדעתי, זהבה גלאון יש לה עכשיו איזשהו זץ כזה, כן, כי זה בכל זאת איזשהו שם, נוסטלגיה, חזרה מן העבר, משהו חצי חדש, חצי ישן. אני חושב שבסופו של דבר, בנק המצביעים של מרץ הוא יחסית יציב. אגב, גם בנק המצביעים של מפלגת העבודה הוא יחסית יציב. אני לא חושב שיש שם איזשהו שינוי מאוד מהותי, אם כזאת מוטו אחרת.
יש 9 מנדטים שפעם מתחלקים ככה, פעם מתחלקים אחרת.
בדיוק, וזה בסופו של דבר מתחלק די 5-4 מנדטים. השינויים הם מאוד מינורים.
מיכאל ארזרטוב, תודה.
תודה.
הארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטו ואסף פרידמן, על הסאונד, מאיה בן ניסן ודן ברומר, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.